ברכות דף י"ד, מתחילים בעזרת השם, דף י"ג עמוד ב', שבע שורות מלמטה, אחרי הנקודתיים במילים ובפרקים שואל וכולי. היום יהודי שיכנס לבית הכנסת, הוא רואה שכולם קוראים קריאת שמע, הוא לא מעלה בדעתו לומר לאחד מהמתפללים שלום עליכם, וגם אם הוא כן אמר לו שלום עליכם, הוא לא מצפה שהוא יענה לו. אתה באמצע קריאת שמע, מה קורה לך? אל תדבר. ואם הוא פוגש אותו בתחנת אוטובוס, ככה בבוקר, והבן אדם לא הספיק לקרוא קריאת שמע בבית הכנסת עם תפילין, עם מניין, והוא חייב לקרוא קריאת שמע בשביל לא להפסיד זמן קריאת שמע, ומישהו פונה אליו, או, שלום עליכם. אז הוא מסמן לו, נו, אני באמצע קריאת שמע. אז מבין השואל שלא צריך לענות לו על השאלת שלום שהוא שאל. ובאמת להלכה, המגן אברהם, בחלק אור החיים, סימן סמכבב כותב, וכל הרבה מאחרונים מביאים אותו, הלכה למעשה, שבזמן הזה אין דבר כזה שבן אדם ישאל בשלום מישהו אחר באמצע קריאת שמע, או באמצע ברכות קריאת שמע. ואפילו לא לענות, אלא אם כן זה מישהו מסוכן מאוד, שאם לא תשאל בשלומו או לא תענה לו, זה יכול להיות סכנה. אבל בזמן של התנאים, בזמן המשנה, ובזמן התלמוד, בזמן האמוראים, היה להלכה שיש אנשים מסוימים שגם אם אתה באמצע קריאת שמע, מותר לך לשאול בשלומם, ומותר לך לענות על השלום שהם שאלו ממך. ולמדנו את דעתו של רבי יהודה. הוא אומר, תשמע, תלוי איפה אתה עכשיו נמצא. אם אתה בדיוק באמצע פרק, אתה באמצע הפרשה של והיה עם שמוע. אז האם מותר לך לשאול בשלום של מישהו? בדרך כלל לא. אבל מפני היראה מותר. אם זה מישהו שאתה צריך לירום ממנו, שאתה ירא ממנו, מותר לך לשאול בשלומו, באמצע אפילו. באמצע פרשה וקריאת שמע. אבל אם הוא שאל בשלומך, הוא לא צריך להיות כזה אדם שיש לך מורה ממנו. אלא עצם זה שאתה צריך לכבד אותו, אם הוא שאל בשלומך, מותר לך לענות לו. אבל אם אתה בין הפרקים, סיימת בדיוק פרשת והיה עם שמוע, כי מי השמיים על הארץ, עוד לא אמרת ויאמר השם אל משה, עוד לא התחלת, בין הפרקים, ועובר פה מישהו שאתה חייב לך בכבודו, מותר לך אפילו לשאול בשלומו. ואם מישהו אמר לך שלום, לענות מותר לכל אדם, משיב שלום לכל אדם. אלה הם דבריו של רבי יהודה. עכשיו, דבריו של רבי מאיר הם נראים סתומים, חתומים. רבי מאיר אומר, אם אתה בין שתי פרשיות, בין ברכות, בין ברכה לפרשה בקריאת שמע, אז אם זה בן אדם שאתה צריך לכבד אותו, מותר לך לשאול בשלומו, שואל מפני הכבוד ומשיב. משיב מפני מה? ואם אתה באמצע פרשה, באמצע ברכה של קריאת שמע, אז מותר לך לשאול מפני היראה, מישהו שאתה ירא ממנו, ומשיב מחמת מה? זו השאלה של הגמרא. רבי מאיר אומר שאדם שהוא עכשיו נמצא בין שתי פרקים, לדוגמה, הוא עכשיו בדיוק סיים פרשת והיה עם שמוע, הוא תכף אמור להתחיל ויאמר, בפרק הזה בין שני הפרשיות, הוא שואל מפני הכבוד, כך כתוב, הוא משיב. אז אנחנו במשנה הסברנו מה זה משיב. משיב גם מפני הכבוד. אבל הגמרא בהתחלה לא מוכנה להבין את זה בתור דבר פשוט. כי מה פירוש שהוא משיב? הרי אם אני אומר לך שמותר לך לשאול בשלומו של אדם שאתה חייב בכבודו, כל שכן שאם הוא שאל בשלומך ודאי שאתה צריך לענות לו. אז מה המשנה מתכוונת לחדש פה בזה שהוא משיב? לכן הגמרא בהתחלה לא הבינה, לא רצתה להסכים עם זה שזה הפירוש במשנה. בסוף הגמרא באמת מסכימה שזה הפירוש. שואלת הגמרא, מה שכתוב שרבי מאיר אומר שאם בן אדם נמצא בפרקים, בין שתי פרקים, הוא שואל מפני הכבוד והוא גם משיב. משיב מחמת מאי. אילי מה גם זה מפני הכבוד, זה הרי פשוט. אשתה, אם משאל שאיל, אם מותר לך לשאול בשלומו של אדם שאתה חייב בכבודו, אז האדורי מבעיה וכי צריך להגיד שמותר לך לענות לו שלום? אלא, מה צריך להסביר בדברי רבי מאיר? שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם. כמו שאמר רבי יהודה לגבי בין הפרקים. אימא סייפה. עכשיו תסביר לי מה קורה לגבי אמצע הפרק. מה יהיה דעתו של רבי מאיר? ובאמצע שואל מפני היראה. אם יש פה מישהו שיש לך מורה ממנו, מותר לך לשאול בשלומו גם באמצע הפרק. ומשיב. משיב מחמת מאי. אילה אם המבנה העירה, זה אדם שאתה מפחד ממנו מתחת לענות לו, אז זה פשוט, מה המשנה צריכה להגיד את זה? השתה, משאל שאיל, מותר לך לשאול בשלומו, באמצע קריאת שמה. הדורי מבעיה, צריך להגיד שמותר לך לענות לו, שהוא שאל בשלומך? אלא מה תגיד? שהכוונה משיב באמצע הפרק זה מפני הכבוד. רגע, זה בדיוק מה שאמר רבי יהודה. היינו רבי יהודה, דתנן, רבי יהודה אומר, באמצע שואל מפני היראה, וזה גם מה שאומר רבי מאיר במפורש, אבל משיב, אנחנו דייקנו בדברי רבי מאיר, שהוא משיב אפילו מפני הכבוד. אז זה בדיוק מה שאומר רבי יהודה. ובפרקים, אומר רבי יהודה, שואל מפני הכבוד, הוא משיב שלום לכל אדם. אז שואל מפני הכבוד, רבי מאיר במפורש אמר. אבל משיב, אנחנו דייקנו שזה משיב שלום לכל אדם, זה בדיוק מה שאמר רבי יהודה. מתרצת הגמרא, לא זה הפירוש בדבריו של רבי מאיר. רק מה שכתוב שואל מפני הכבוד הוא משיב, הכוונה משיב מפני הכבוד. וכשכתוב שואל מפני היראה הוא משיב, הכוונה משיב מפני היראה. דיינו, זה מדובר פה על אותו מציאות. זה שהמשנה מתירה לך לשאול בשלומו של אדם שאתה מכבד אותו, שאתה חייב בכבודו, אז מותר לך, אם הוא שאל בשלומך, לענות לו. לא, אבל זה פשיטה. נכון, זה פשיטה. וזה מה שהמשנה אומרת. חסורי מחסרה ואחי קטני. בעצם חסרים במשנה מילים, וכך צריך לגרוס. בפרקים, אם אתה עכשיו נמצא בין פרק לפרק, בקריאת שמה וברכותיה, שואל מפני הכבוד, וצריך להוסיף את המילים, אין צריך לומר שהוא משיב. זה פשוט באמת, לא צריך לומר, בוודאי שהוא יכול להשיב מפני הכבוד. הוא באמצע, אם אתה בדיוק באמצע הפרק, אז אם זה אדם מכובד, שיתכבד ולא יפריע לך. אבל אם זה אדם שיש לך ממנו מורה, אז שואל מפני היראה. מותר לך לשאול בשלומו, או, שלום עליכם, מה שלומך? ואין צריך לומר שהוא משיב. אם אותו אדם שאתה ירא ממנו שואל בשלומך, בוודאי שמותר לך להשיב לו, לפי דעתו של רבי מאיר, גם באמצע הפרק. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, באמצע הפרק שואל רק מפני היראה. להפסיק באמצע הפרק וליזום לשאול בשלומו של מישהו, זה רק אם המישהו הזה יש לך מורה ממנו, מותר. אבל אם הוא כבר פנה אליך, אז גם אם אין לך מורה ממנו, אבל אתה מכבד אותו, אתה צריך לכבד אותו, הוא משיב מפני הכבוד, גם כי מותר לך לענות לו, אם זה אדם כזה שאתה צריך לכבד אותו. הוא בפרקים, אבל אם אתה נמצא בין שתי פרקים, ששם יותר קל בעניין הזה של להפסיק, אז אם עובר פה בן אדם שאתה חייב בכבודו, שואל מפני הכבוד, מותר לך לשאול גם באמצע, מעיקר הדין, בזמני המשנה, מותר לך לשאול בשלומו. ומשיב, אם בן אדם שאל בשלומך, משיב שלום לכל אדם, מותר לך להשיב אפילו לאדם פשוט. תניא נמי אחי, באמת הברייתא אומרת ככה במפורש, הקורא את שמה, הוא פגע בו, פגש אותו רבו, או אדם שגדול ממנו, שהוא חייב בכבודו, בפרקים, אם הוא עכשיו נמצא פה בין שתי פרקים, שזה יותר קל להפסיק שם, שואל מפני הכבוד, מכיוון שזה אדם גדול, ואין צריך לומר שהוא משיב, כי אם האדם שאל בשלומך, יותר קל להתיר לך גם לענות לו. אבל הוא באמצע, אם אתה בדיוק באמצע הפרק, אז מפני הכבוד אסור לך לא לשאול ולא להשיב. אבל אם זה יראה, אם אתה מפחד מהבן אדם הזה, שואל מפני היראה, ואין צריך לומר שהוא גם משיב מפני היראה. זה דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, באמצע, אדם שבאמצע הפרק, ששם יותר חמור להפסיק, שואל מפני היראה, מותר אפילו ליזום ולשאול בשלומו של אדם שירא ממנו, שאדם ירא ממנו, הוא משיב מפני הכבוד. אבל אם האדם פנה אליך ושאל בשלומך, מותר לך להשיב אפילו אם אתה לא ירא ממנו, אלא שאתה חייב בכבודו, לפי רבי יהודה, ובפרקים, במקום שיותר קל להפסיק, שזה בין פרק לפרק, שואל אפילו רק מפני הכבוד. אדם שהוא גדול ממך, אתה צריך לכבד אותו, נותן לך לשאול בשלומו, מעיקר דין התנה של המשנה כמובן, הוא משיב שלום לכל אדם. ואם אדם פנה אליך ואמר לך שלום, נותן לך להשיב שלום לכל אדם. רואים פה מוסר השכל גדול מאוד. כמה זה חשוב לענות שלום, לשאול בשלום אדם. אפילו באמצע קריאת שמה, מצוות עשה מהתורה, מה אתה מפסיק באמצע קריאת שמה? לשאול בשלומו של אדם ולהשיב שלום לאדם זה דבר מאוד חשוב. אבל כמו שאמרנו, היום בזמננו, אם אדם פונה אליך באמצע קריאת שמע, תגיד לו שהמגן אברהם כותב בסימן סמכבב, אל תגיד לו באמצע קריאת שמע, אחר כך תגיד לו. השוחן, המגן אברהם פוסק שאסור בזמננו לדבר ולשאול בשלומו של אדם באמצע קריאת שמע, לא בין הפרקים ולא באמצע הפרק, אלא מסמים לו אחר כך, נדבר אחר כך בהרחבה. בהמיני אחי, שם של תנה. תנה דווי רבי חייא. הוא היה תנה שהיה שונה ברייתות אצל רבי חייא. והוא יום אחד ניצל את ההזדמנות. הוא אומר, תשמע, אני שונה בפניך ברייתות. בפניך ברייתות, יש לי שאלה לשאול אותך. הוא שאל מרבי חייא שאלה. האם הדין הזה שמותר להפסיק באמצע קריאת שמע בשביל מפני הכבוד, מפני היראה, אפילו שזה דין תורה, מה יהיה הדין לגבי הלל שקוראים במועדים מסוימים וקריאת מגילה שקוראים בפורים? אז זה שקורא בעצמו כמובן, לא זה ששומע, זה שקורא בעצמו, וגם אם הוא יפסיק באמצע לשאול בשלומו של מישהו או לענות למישהו, אז הוא לא מפסיד מילים מקריאת המגילה, כי הוא בעצמו זה שקורא. האם מותר להפסיק? זה היה השאלה. בהלל ובמגילה, מהו שיפסיק? האם מותר להגיד שלום באמצע הלל, באמצע קריאת מגילה? מצד אחד, האם אמרינן, קל וחומר, בטח שאפשר להפסיק. הרי קריאת שמע דאורייתא. תורה אומרת, והיו הדברים האלה, ושננתם למנך ודיברת בם, בשוכבך ובקומך. מצוות לעשה מהתורה לקרוא קריאת שמע. להפסיק באמצע? מותר? אז כל שכן, שיהיה מותר בהלל ובקריאת המגילה. אם היא דאורייתא פוסק, אז הלל ומגילת אסתר, שכל החיוב לקרוא אותם זה רק מדרבנן, מבעיה, צריך להגיד, ודאי שאפשר להפסיק אחד לצד אחד. עוד דילמה, אפשר לומר מצד שני, נכון, הלל ומגילה זה רק מדרבנן, אבל יש בזה מעלה גדולה שאין בקריאת שמע, כי זה פרסום הניסה, אתה מפרסם את הניסים של הקדוש ברוך הוא, אז זה עדיף, ולכן אסור להפסיק באמצע, אני באמצע לפרסם את הנס של הקדוש ברוך הוא. אולי קצת תיאור, אם אדם נמצא באחד מהערוצים, באחד מהתדרים של המקומות שאנשים שומעים בהם, כל מיני דברים שמתרחשים בעולם, ואחד באמצע פרסום, פרסומת, מפרסם איזשהו חברת משקאות, חברת מאכלים, מקום של רפואה, פתאום באמצע פרסומת ההוא יפסיק, שלום עליכם, עליכם השלום. זה לא עובד דבר כזה. אז כל שכן, שמפרסמים את הניסים הנפלאות של הקדוש ברוך הוא, אתה באמצע תפסיק ותגיד שלום עליכם. פרסום הניסה! כל שכן שלא יהיה אפשר להפסיק, זה הצד השני. כלומר, התיאור זה רק בשביל להמחיש. מה התשובה? האם מותר להפסיק באמצע הלל או באמצע קריאת מגילה בשביל לשאול בשלומו של אדם, לענות לו שלום? אמר לי אז רבי חייא ענה לאחי, אותו אחד שקראו לו אחי, פוסק. והסברה שאתה אמרת, פרסום הניסה, איך אפשר להפסיק באמצע? אין בטענה הזאת, אין בכך כלום. זאת אומרת, כמה חשוב לשאול בשלום אדם ולענות שלום. טוב, אמר רבא, קריאת הלל, להפסיק באמצע קריאת הלל, זה תלוי איזה ימים. יש ימים שבהם קריאת הלל היא חובה גמורה על כל יחיד ויחיד, ויש זמנים שקריאת הלל היא לא חובה כל כך גמורה על כל יחיד ויחיד. אז ככה, ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל, ימים שגם אדם שהוא מתפלל ביחידות חייב לקרוא את כל ההלל בלי לדלג את הלא לנו ואהבתי כי ישמע השם, אלא הוא קורא את כל ההלל, 8 ימים של חנוכה, ימי חג הסוכות, יום טוב ראשון של פסח, חג השבועות, ימים שגומרים בהם את ההלל. אז בין פרק לפרק פוסק. בין הפרקים מותר להפסיק מפני הכבוד בשביל שאילת שלום. באמצע הפרק אינו פוסק מפני הכבוד. מפני היראה כן. זה לגבי ימים שגם אדם יחיד חייב לגמור את ההלל. בחגים שהזכרנו. אבל וימים שאין היחיד גומר בהם את ההלל. שלא אומרים את כל ההלל יחיד וציבור גם לא. אלא אומרים דילוג, מדלגים את החלק של לא לנו, השם לא לנו, ואהבתי כי ישמע השם. אז אפילו באמצע הפרק פוסק מפני הכבוד, ובין הפרקים מותר אפילו להשיב שלום לכל אדם. שואלת הגמרא, היני? וכי בימים כאלה שאין היחיד גומר בהם את ההלל, מותר לשאול מפני הכבוד? ומותר להשיב? מותר לשאול מפני הכבוד? והרב בר שבא, אחד מחכמי ישראל המופלגים, רב בר שבא קראו לו. איקלה לגבי דרבינה, יום אחד הוא הגיע בדיוק לפני רבינה, ורבינה היה באמצע קריאת ההלל. וזה היה בימים שאין היחיד גומר בהם את ההלל הווה. זה היה בימים שיחיד מדלג, כמו ראש חודש, שאר הימים של פסח, וכדומה, ימים שמדלגים בהלל. ולמרות שרבינה ראה שרב בר שבא הגיע, והוא היה אדם מכובד, הוא לא, ולא פסיק לי, הוא לא הפסיק לשאול בשלומו. אז אתה רואה מפה שגם בימים שאין היחיד גומר בהם את ההלל, אסור להפסיק, אפילו בשביל לשאול מפני הכבוד. תרץ את הגמרא, זה לא ראיה. שני רב בר שבא, שמה זה שונה. למה? דלא חשיב עלי דרבינה. הוא לא היה מספיק חשוב כלפי רבינה, כדי שרבינה יפסיק באמצע קריאת הלל. זה לא היה נקרא מפני הכבוד כלפי רבינה להפסיק בשביל רב בר שבא. לכן, יכול להיות שאם היה מגיע אדם יותר מכובד, אז רבינה כן היה מפסיק, בגלל שאנחנו אומרים שמפני הכבוד מותר להפסיק בימים שהם גומרים מהם את ההלל. באי מיני אשיין, ככה היה שמו של החכם, תנא דבי רבי עמי, הוא גם כן היה תנא ששונה ברייתות לפני רבי עמי, ולכן זה דומה למקרה הקודם של החי שהוא היה תנא דבי רבי חייא. אז מביאים גם כן שאלה ששאל אותו אחד ששנה ברייתות לפני החכם, הוא שאל אותו פעם שאלה. הוא שאל שאלה מרבי עמי. השרוי בתענית, אדם שקיבל על עצמו להתענות תענית יחיד, זאת אומרת, זה לא מדובר פה על צום שכולם מתענים, לא צום של חובה, מדובר על בן אדם יחיד שקיבל על עצמו להתענות תענית יחיד. מהו שיתאום? האם כשהוא מכין אוכל, מותר לו לתאום מהתבשיל, לראות אם התבשיל צריך עוד איזשהו תבלין, האם הוא טוב מספיק? וכמובן אומר הרבנו חנן, שהוא גם יפלוט את התבשיל, הוא לא יבלע את זה. האם מותר או אסור בימים האלה של התענית? מצד אחד, אכילה ושתייה קביל עלי, הוא קיבל על עצמו לא לאכול ולא לשתות. והלקה, פה בזה שהוא תואם, הוא לא אוכל ולא שותה, אז זה יהיה מותר, זה צד אחד. עוד דיל מהמצד שני, זה שהוא קיבל על עצמו תענית, הוא קיבל על עצמו להימנע מהנאה קביל עלי, לא ליהנות מאוכל. אבל פה, כשהוא יתאם את התבשיל והעיקה הוא ייהנה מהטעם, אז זה יהיה אסור לפי זה. מה התשובה? מותר לטעום? אסור לטעום? אמר לי, ענה לו, תואם, מותר. ואין בכך כלום. הטעם שאתה אומר שהוא קיבל על עצמו הנאה והוא נהנה מן האוכל, לא, זה לא נכון. הוא לא קיבל על עצמו הנאה, הוא קיבל על עצמו לא לאכול ולא לשתות. תניא נמי אחי, באמת כך כתוב הברייתא, מתאמת, זאת אומרת, אדם שבא לטעום מתבשיל, אינה טעונה ברכה. לפני שאדם אוכל את הטעימה הזאת, הוא לא צריך לברך. והשרוי בתענית, שהוא קיבל על עצמו תענית יחיד, תואם ואין בכך כלום, וכמו שאמרנו, מדובר פה שהוא פולט בחזרה, אחר כך הוא לא בולע. עד כמה מותר לטעום בתענית יחיד? אז מביאה הגמרא רבי עמי ורבי אסי, טעמי עד שיהיו רביעתה. הם היו טועמים עד רביעית הלוג, הם היו טועמים, לפי רבי חיים נאי, זה 86 סמק. יותר מזה אסור אפילו לטעום. אמר רב, כל הנותן שלום לחברו קודם שיתפלל. אחד נכנס לבית הכנסת, הגיע פה אורח מארצות הברית. הוא רוצה לגשת אליו, להגיד לו שלום עליכם. אבל אתה לפני התפילה. אסור. אם הוא בדרך, אתה בדיוק פוגש אותו בדרך לבית הכנסת, צריך להגיד לו, לפי הכללים של ההלכה, מותר לשאול בשלומו. אבל לגשת אליו במיוחד, להגיד לו שלום, זה אסור. וכל הנותן שלום לחברו קודם שיתפלל, אומר רב, אתה יודע כמה זה חמור? כאילו עשהו במה. כאילו לקחת את הבן אדם הזה והפכת אותו לבמה. זה היה כמו מזבח שמקריבים עליו קורבנות. כאילו אתה הופך את הבן אדם הזה למזבח, אתה כאילו עושה פה אלוהים אחרים. אתה מקריב קורבן למישהו אחר. אתה הולך להתפלל דבר ראשון. דבר ראשון מה שאתה צריך לעשות זה להתפלל, לא לגשת לו, קודם תיגש לקדוש ברוך הוא. אז זה מאוד חמור, לא לשאול בשלומו של אדם אחר. מאיפה רואים את החומרה הזאת שנאמר, הפסוק אומר, חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו. ברגע שאתה אמור עכשיו לעסוק בכבודו של הקדוש ברוך הוא, עזוב את הבני האדם שיש להם נשמה באפם. אל תשאל בשלומם. כי במה נחשב הוא? לעומת הקדוש ברוך הוא, מה הוא נחשב? עכשיו, אומר רב, אל תקרא במה. הדורשים מפה, הם קיבלו במסורת, צריך לדרוש פה במה. כי במה נחשב הוא. זה נחשב כאילו אתה מקריב קורבנות לגבי במה, לשם עבודה זרה. חמור. ושמואל אמר, לא, אל תדרוש את הפסוק שבזה שאתה אומר שלום לפני שאתה מתפלל, עשית את הבן אדם במה. לא, 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 לא עד כדי כך. אלא בכל זאת זה אסור, אבל התורה מתכוונת לומר, אל תשאל בשלומו של בן אדם לפני שאתה מתפלל. למה? במה חשבתו לזה ולא לאלוקה? מה, אתה מחשיב את הבן אדם הזה יותר מהקדוש ברוך הוא? תתפלל, ואז תשאל בשלומם של מי שאתה רק רוצה. אבל קודם כל, תתפלל לקדוש ברוך הוא. אל תחשיב אחרים יותר מה שאתה מחשיב את הקדוש ברוך הוא. שואלת הגמרא מטיב רב ששת, מה אתה אומר? אסור לשאול בשלומו של האדם לפני התפילה? מה זה כל מה שדיברנו עד עכשיו? מותר לשאול בשלומו, מותר לענות למישהו שאל בשלומך מפני הכבוד, מפני העירה. על איזה זמן מדובר פה? אחרי התפילה? מדובר פה על קריאת שמה, ברכות קריאת שמה, בפרקים, שואל מפני הכבוד ומשיב, זה רבי מאיר, עוד רבי יהודה מקהלי, עוד יותר, אומר משיב שלום לכל אדם בפרקים. נו, מתי זה מדובר? לפני קריאת שמה, אז איך אפשר? לפני תפילה, איך מותר להגיד שלום? מתרצת הגמרא, אתה יודע מתי אסור לשאול בשלומו של האדם? כמו שאמרנו קודם, תרגם הרבי, אבא, מה רבו שמואל אמרו שאסור לשאול בשלומו של האדם לפני שמתפללים לקדוש ברוך הוא? במשקים לפתחו, שאתה משחרר את פתחו של אותו חבר לפני שאתה פונה לקדוש ברוך הוא, זה אסור. אבל אם בדרך לתפילה אתה פוגש מישהו, אתה אומר שלום, זה לא בעיה. מדלגים את הסוגריים. ואמר רב אידי ברבין, אמר רבי יצחק ברשיה, אסור לו לאדם לעשות חפציו, תעסק עם העניינים שלו, קודם שיתפלל. קודם תתפלל, אחר כך תעסוק בחפצים שלך. שנאמר, צדק, תצדיק את הקדוש ברוך הוא, לפניו יהלך. זה לפני כן, לפני שאתה מתעסק בעניינים שלך. ואחר כך יסם לדרך פעמיו ותעסוק בעניינים שלך. עוד אמרה של רבי די ברבין בשם רבי יצחק ברשיין. ואמר רבי די ברבין, אמר רבי יצחק ברשיין, כל המתפלל, דבר ראשון, קם בבוקר, הולך להתפלל, מחשיב את הקדוש ברוך הוא לפני כל הדברים האחרים, ואחר כך יוצא לדרך. הקדוש ברוך הוא עוזר לו ועושה לו חפציו. שנאמר, צדק לפניו יהלך, אדם מצדיק את בורו, לפני שהוא הלך לדרך, אז ויישם לדרך פעמיו, השם יישם לדרך פעמיו, יצליח אותו בפעמים, בפעמי, בפסיעות של הדרך שהוא הולך. אמר רבי יונה, אמר רבי זרע, בשם רבי זרע, כל הלן, אדם שישן, שבעת ימים, בלא חלום. הוא לא חלם שום חלום, נקרא רע. זאת אומרת, החלום זה מסר שאדם מקבל מלמעלה. איך צריך לתקן את עצמו וכולי. אבל אדם ששבע ימים לא חלם שום חלום, הוא נקרא רע. שנאמר, וסווה ילין בא לפקד רע. פירוש הפשוט, האדם ישן סווה, ולא פוקדים אותו חלילה דברים רעים. בסדר? אבל דורש רבי זרע, אל תקרא סווה. הוא קיבל שצריך לדרוש את הפסוק בדרך דרוש, במקום סווה, אל תקרא סווה, אלא שבע. שבע ימים. שבע ילין, הבן אדם ישן שבע ימים, בא להיפקד, ולא באו לפקוד אותו על ידי איזשהו חלום, סימן שהוא רע. אמר לרבי חברי דרב חייא בר אבא, אחי אמר רבי חייא, אמר רבי יוחנן. הוא אמר על הפסוק הזה דרשה אחרת. כל המסביע עצמו מדברי תורה ולן, אדם שלפני שהוא הולך לישון הוא לומד תורה, אין מבשרים אותו בשורות רעות. יהיו לחלומות רגועים, שקטים, שלווים, לא יבשרו לו בחלום בשורות לא טובות. שנאמר, וסווה ילין, האדם הלך לישון סווה מדברי תורה, בא לפקד רע, לא מספרים לו חלומות רעים, הוא יחלום חלומות טובים, וילון בטוב ויקיץ ברחמים. בסדר, מדברים הרבה שאדם בין הפרקים, יותר קל לשאול בשלומו של אדם אחר, או לענות כשמישהו אחר שאל בשלומו. מה זה הזמן של בין הפרקים? ואלו הם בין הפרקים וכולי, אז הבאנו רשימה בין ברכה ראשונה לשנייה, בין ברכה שנייה לקריאת שמה, בין פרשה ראשונה של קריאת שמה לפרשה שנייה, בין פרשה שנייה לפרשה שלישית, בין פרשה שלישית לאמת ויציב, ואז רבי יהודה אומר, בין השם אלוקיכם לאמת ויציב, לא יפסיק. זה פה אין תחנה, אין פה בין הפרקים. אחרי הפרשה השלישית של קריאת שמה, לפני הברכה של אמת ויציב, אי אפשר להפסיק, זה לא נקרא בין הפרקים. אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, ככה באמת ההלכה. הלכה כרבי יהודה דאמר, בין אלוקיכם לאמת ויציב לא יפסיק. אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, מהי טעמי דרבי יהודה? למה אסור להפסיק בין אלוקיכם לאמת ויציב? דכתיב, פסוק בירמיהו, והשם אלוקים אמת. בפסוק הזה מסמיכים בין המילה אלוקים למילה אמת ללמד אותנו שאי אפשר להפסיק בין שני המילים האלה. טוב, כשאדם אמר אני השם אלוקיכם אמת, ככה הוא סיים פרשה שלישית של קריאת שמה. ולפי דעת הרבנו יונה והראש, מדובר פה שבאדם גם הפסיק, חכה לשליח ציבור שיסיים השם אלוקיכם אמת, הפסק מסוים. ואחר כך הוא בא להמשיך את הברכה של אחרי קריאת שמה, בשחרית אנחנו אומרים ויציב ונכון, בערבית אומרים ואמונה כל זאת, אבל האמת היא שהברכות האלה, ויציב, לא מתחיל ויציב, זה מתחיל אמת, אמת ויציב. רק כשאנחנו מסמיכים את אני השם אלוקיכם, אומרים מיד אחר כך אמת, שזו המילה הראשונה של הברכה של אחרי קריאת שמה. השאלה היא, היה הפסק פה. אני יכול עכשיו להתחיל ויציב? או שאני אגיד עוד פעם, אמת ויציב. זאת אומרת, אני אגיד פעמיים את המילה אמת. יש מפרשים שמדובר פה גם בלי שהוא הפסיק. חידושי הראה, וככה נראה גם במרשה, שהם אומרים שגם בנאדם שלא הפסיק, אדם שמתפלל ביחידות, או שהשליח ציבור, לא השליח ציבור בעצמו אומר, השם אלוקיכם אמת, לא מדברים כרגע על זה. אבל אדם מתפלל למשל ביחיד. אני השם אלוקיכם אמת. השאלה אם הוא יגיד אמת ויציב עכשיו, או שמספיק שאומר אני השם אלוקיכם אמת, ימשיך ישר ויציב. חוזר ואומר אמת פעם שנייה, או אינו חוזר ואומר אמת פעם שנייה, אלא מתחיל ישר ויציב. אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, חוזר ואומר אמת. רבא אמר, אינו חוזר ואומר אמת. ובאמת היה פעם סיפור עם רבא, ההודן אחית כמי דרבא, פעם איזה אחד ירד לפני התיבה, בבית מדרשו של רבא, או רבא היה שם על כל פנים. שמעי רבא דאמר אמת, אמת, צרי זימני, הוא גם סיים אני השם אלוקיכם אמת, וגם אמר אמת ויציב. פעמיים אמר אמת. אמר רבא, אין בזה תועלת. כל אמת, אמת, תפסי לאי. המילה אמת תפסה אותו. זה כבר לא נראה שהוא נותן משמעות למילה אמת. זה נראה שהוא פשוט חוזר על עצמו, חוזר על המילה הזאת בלי משמעות. היום יש כאלה אומרים, נתפס לו הלשון. אמת, אמת, אמת. תגיד פעם אחת אמת, והבנו את הרעיון. אמר רב יוסף, כמה מעליה השמעתת. אני רוצה להגיד לכם שמועה שהיא כל כך מעולה. מה כל כך מעולה בשמועה הזאת? דחיית הרב שמואל בר יהודה, הוא הגיע מארץ ישראל לבבל, הוא אמר, כשהוא הגיע מארץ ישראל לבבל, אמר, אמרי במערב, אני רוצה לספר לכם תפילת ערבית בארץ ישראל, איזה חוויה הזאת. תשמעו מה הם אומרים. ערבית, בפרשה השלישית של קריאת שמה, הם אומרים ככה, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוקיכם, ואז אמת. זה שמועה נפלאה מאוד. אמר לי, אביי, אז הוא שאל את רב יוסף, איזה שמועה מעולה, מה שמועה מעולה, מה הם מעל יוטה? זה לא מסתדר בכלל להלכה הזאת, לכאורה. ואמר רב כהנא, אמר רב, בתפילת ערבית, מעיקר הדין, לפי דעתו, לא יתחיל את הפרשה השלישית של קריאת שמע. למה? כי זה מדבר על מצווה ציצית, ובלילה זה לא מצווה, זה לא זמן ציצית. אבל, ואם התחיל, אבל התחלת כבר פרשה שלישית של ויומר, גומר, אז תשלים את זה עד הסוף, אז אני לא מבין את בני ארץ ישראל. מה זאת אומרת, הם מתחילים והם אומרים, דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, ופה הם עוצרים, ומסיימים, אני השם אלוקיכם אמת. מה זה הדבר הזה? אם התחלת, תסיים עד הסוף. וכי תימה, ואמרת עליהם לא אהבי התחלה. תגיד, טוב, הם רק אמרו עד ואמרת עליהם, זה עדיין לא נקרא שהם התחילו, ולכן הם לא חייבים לסיים. ואמר רב שמואל ברב יצחק, בר יצחק אמר רב, אם הם רק התחילו לדבר על בני ישראל, אתה צודק, לא אבי התחלה, זה לא נקרא שהם התחילו את הפרשה. אבל אם כבר אמרו גם ואמרת עליהם, זה כבר אבי התחלה, אז איך הם מסיימים? איך הם מסיימים את העניין הזה? איך הם מסיימים את העניין הזה שהם אומרים מיד אחר כך, אני השם אלוקיכם? מתרצת הגמרא, אמר רב פאפה, כאסב רבי מערבה, בארץ ישראל הם חולקים על רב שמואל בר יצחק. הם סוברים שגם כשאומרים ואמרת עליהם, עדיין זה לא נקרא התחלה. נמי לא הוויה התחלה. עד דאמר ועשו להם ציצית. ברגע שאמרת ועשו להם ציצית, זה נקרא שהתחלת. האמת שגם ככה זה נראה תמוע. מה זאת אומרת? אתה אומר, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוקיכם. מה אמרת פה? אומר השיטה מקובצת דבר מדהים. אומר, יש פסוק בסוף פרשת אחרי מות, פרק י"ח, פסוק ב', דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוקיכם. אז יש פסוק שלם שככה כתוב, וזה מה שאמרו בארץ ישראל, הרוויחו שהם אמרו חלק גם מהפרק השלישי, מהפרק של ויומר. אמר רבי, מה נהגו בבבל? אילכח ענן, אנחנו נוהגים ככה. התחולי מתחילינן דקמתחילי במערבה. אנחנו מתחילים את הפרשה השלישית, ויאמר השם אל משה, דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, כי ככה בארץ ישראל אומרים. אז אנחנו גם אומרים ככה. וכיוון דתחילינן, מגמר נמי גמרינן, כיוון שהתחלנו כבר ואמרת עליהם, אנחנו כבר מסיימים עד סוף הפרשה. ואמר רב כהנא, אמר רב, לא יתחיל. יש לך ברירה בערבית לא לומר בכלל, אפילו לא את ההתחלה של ויומר. ואם התחיל, אבל אם כן התחלת את ואמרת עליהם, גומר, אתה צריך לסיים את כל הפרשה. חייא בר רב אמר, אם בערבית אדם אמר פרשה שלישית של קריאת שמע, ואמר אני השם אלוקיכם, צריך לומר אמת. צריך להגיד אמת ואמונה כל זאת. את הברכה שאומרים אחרי קריאת שמע של ערבית. אבל אם הוא לא אמר בערבית את הפרשה השלישית של קריאת שמע של ויומר, ולכן הוא לא אמר אני השם אלוקיכם, אינו צריך לומר אמת. הוא לא צריך להגיד באמונה כל זאת. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת הוא לא יגיד באמונה כל זאת? מזכירים יציאת מצרים בלילות. מתי תזכיר את יציאת מצרים בלילות? פרשה שלישית של קריאת שמע אתה אומר לא להגיד. הוא לא אמר. אז שלא יגיד גם באמונה כל זאת, אז מתי הוא יזכיר יציאת מצרים? והבילה תקורי יציאת מצרים בערבית. הוא לא אומר לא פרשה שלישית ולא באמונה כל זאת, הוא לא יזכיר יציאת מצרים. תרצת הגמרא, דאמר האחי. אחרי פרשה שנייה של קריאת שמע, הוא לא אמר פרק שלישי, פרשה שלישית, אלא הוא אמר, מודים אנחנו לך, השם אלוקנו, שהוצאתנו מארץ מצרים, ופדיתנו מבית עבדים, ועשית לנו ניסים וגבורות על הים, ושרנו לך. כותב רש"י שמוסיפים, מחמוך באלים השם, עד גאל ישראל. ובזה הוא יצא ידי חובת, זכירת יציאת מצרים. בסיום של המשנה למדנו, אמר רבי יהושע בן קורחה, למה קדמה פרשת שמע וכו', למה קדמה פרשת שמע ישראל, אנחנו קוראים אותה לפני והיה עם שמוע. כי שמע ישראל, זה קבלת עול מלכות שמיים. השם אלוקנו, השם אחד, אנחנו מקבלים עלינו, כל מה שהוא אומר אנחנו מקיימים. זה דבר ראשון. אחר כך, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, קבלת עול מצוות. למה קדמה והיה אם שמוע לויומר? כי בוויה אם שמוע כתוב לדבר בם, שזה דברי תורה, ונוהג גם ביום וגם בלילה. לעומת זאת ויומר, העיקר של הפרשה זה מצוות ציצית. זה נוהג רק ביום. לכן קודם, והיה עם שמוע לויומר. מביאה הגמרא ברייתא, הסבר שני, למה הולך הסדר בצורה כזאת של הפרשיות של קריאת שמע, קודם שמע ישראל, והיה עם שמוע ויומר. תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר, בדינו שיקדים שמע לויה עם שמוע. למה זה סברה שצריך קודם לומר שמע ורק אחר כך והיה עם שמוע? שזה פרשת שמע כתוב, ודיברת בם. אתה שומע? דבר בדברי תורה. ללמוד. זה ללמוד. וזה הפרשה של ויהיה עם שמוע כתוב, ולמדתם אותם את בניכם. עכשיו, שלמד את הבן שלך, אתה צריך לפני כן ללמוד. אז לכן קודם פרשת שמע, אחרי זה והיה עם שמוע. והיה עם שמוע, הסברה אומרת שזה צריך להיות קודם לויומר. למה? שזה והיה עם שמוע, כתוב ולמדתם אותם את בניכם, זה ללמד, ככה הגרסה, ללמד לאחרים. וזה, הפרשת ויומר, זה מצווה ציצית, זה לעשות, זה לקיים מצווה. עכשיו, איך תקיים מצווה אם אתה לא תלמד? צריך קודם ללמוד, ללמד, ואז אתה יכול לקיים את המצוות. שואלת הגמרא, אתו, האם שמע ללמוד איתבי, ללמד ולעשות לדבי? מה, בפרשה ראשונה רק כתוב שצריך ללמוד? אין שמה ללמד? אין שמה לשמור ולעשות? והכתיב, ושיננתם לבניך, מה זה אם לא ללמד? כתוב בפרשה ראשונה שצריך גם ללמד. וכתוב שמה גם כן, וקשרתם לאות על ידיך, זה מצוות תפילין, זה כבר מצוות. כתוב שמה, וכתבתם על מזוזות ביתך, שזה כבר גם כן מצווה. מזוזה. אז יש בפרשה ראשונה מהכל, גם ללמוד, גם ללמד וגם לשמור ולעשות. ותו, יש לי קושיה נוספת עוד יותר. והיה עם שמוע רק ללמד ודאית בי, ללמד אחרים, זה כל מה שכתוב שם, אין שם מצוות. ולעשות לד בי, אין שם קיום מצוות. והכתיב בפרשה השנייה גם כתוב, הוא קשרתם, לקשור את התפילין על הראש ועל היד, הוא כתבתם, לכתוב מזוזות, זה גם מצוות. אלא מסבירה הגמרא את מה שרבי שמעון בן יוחאי אמר. בדין הוא שתקדם שמע לוויה עם שמוע. למה באמת קודם כל קוראים פרשה ראשונה שמע ישראל? הסברה אומרת שזה צריך לקדום. למה? שזה פרשת שמע כתוב, ודיברת בם, זה ללמוד. ושיננתם לבניך, ללמד. וקשרתם וכתבתם, ולעשות. אז אם כן, זה קודם לוויה עם שמוע, ששם לא כתוב את החיוב שאדם צריך ללמוד. והיה עם שמוע, זה סברה שצריך להיות קודם לויומר. למה? שזה פרשת והיה עם שמוע, יש גם בללמד. כתוב שם, ולימדתם אותם את בניכם. ויש בו גם לעשות. כתוב שם, וקשרתם לאות על ידיך, על ידכם, וכתבתם על מזוזות ביתך, שזה מזוזה. אבל ויומר, כי פה יש בה ללמד ולעשות. וביומר אין בה אלא לעשות בלבד. אין שם חיוב לא ללמוד ולא ללמד, לא כתוב שם בפרשה הזאת. רק מצוות. אז לכן זה כתוב אחר כך. שואלת הגמרא, למה צריך טעם נוסף של רבי שמעון בר יוחאי? למה הקדימו שמע לוויה עם שמע וויה עם שמע לויומר? ותיפוק למד רבי יהושע בן קורחה, מספיק הטעם של רבי יהושע בן קורחה. קודם עול מצוות, אחר כך קודם עול מלכות שמיים, אחר כך עול מצוות שנוהג גם ביום וגם בלילה, אחר כך עול מצוות שנוהגות רק ביום. אבל אתה אמרה נכון. חדה ועוד כמה, רבי שמעון בר יוחאי בא להוסיף על רבי יהושע בן קורחה. חדה, טעם ראשון, כמו שאמר רבי יהושע בן קורחה, כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. זה טעם ראשון, באמת, מקבל את זה רבי שמעון בר יוחאי, את הטעם של רבי יהושע בן קורחה. אבל ועוד טעם, משום דעית בעני מילי אחרנייתה, כי בפרשת שמע יש גם כן דברים נוספים שאין בבעיה עם שמוע, שיש שם את המצווה ללמוד. ובבעיה עם שמוע יש דבר נוסף שאין ביומר, שיש בו את המצווה ללמד. לכן זה קודם לזה. מספר את הגמרא, רב היה פעם אחת שהוא משי ידי, נטל את הידיים שלו בבוקר שחרית, וקרא קריאת שמע, ורק אחרי שהוא קרא קריאת שמע, נח תפילין, וצלי הוא התפלל תפילת 18. שואלת הגמרא, קודם כל צריכים להניח תפילין, ואחר כך קוראים קריאת שמע עם תפילין. אתה אומר בקריאת שמע, וקשרתם לאות על ידיך. נו, אז איפה הקשירה לאות על ידיך? אז תהיה כבר עם תפילין ותגיד את זה כמו שאתה מעיד עדות אמת. אז זה מה ששואלת הגמרא, רק הגמרא מביאה פה על מקרה מסוים, אבל הרעיון של השאלה הוא שאנחנו רואים פה ברייתא, שקודם כל צריך להניח תפילין, אחרי זה לקרוא קריאת שמע, אז למה רב קודם קרא קריאת שמע ואחר כך הניח תפילין? ואיך העביד האחי? איך הוא קודם, כמו שאמרנו, קרא קריאת שמע? והתניא, החופר כוך למת בקבר, אדם שעושה כוך, בתוך הקרקע הוא חופר כזה מין כוך, לקבור, הוא פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין. ומכל מצוות האמורות בתורה, בגלל שיש כלל, אדם שעוסק במצווה, פטור מהמצווה האחרת. עכשיו, הגיע הזמן קריאת שמע, הוא עולה מהמערה, ונוטל ידיו, קודם הוא מניח תפילין, ואחר כך קורא קריאת שמע ומתפלל 18. אז מפה קודם כל יש קושייה על רב, אתה רואה שקודם כל, מניח תפילין ואחר כך קורא קריאת שמע. אבל בכלל אני לא מבין, הבן אדם פטור מכל המצוות המורות בתורה, אז למה אתה אומר הגיע הזמן קריאת שמע, נוטל ידיו ומניח תפילין וקורא קריאת שמע ומתפלל? הגוף הקשיה, זה גוף הברייתא עצמה קשה, לפני שאתה מקשה על זה, מזה על רב. רישא אמר, פטור מכל המצוות, יש לו תעודת פטור. וסייפה, אתה מתחיל להגיד, שמע, קודם כל יעשה ככה, יניח תפילין, אחר כך קריאת שמע, שהוא חייב בכל המצוות, למה הוא לא פטור? הוא עוסק במצווה. מתרצת הגמרא, לא קשיא, זה לא קושיה, הברייתא עצמה מיושבת. סייפה, בתרי, זה שבן אדם מחויב במצוות, מדובר פה שיש, מספיק שבן אדם אחד יחפור את הכוך של הקבר. ויש כאן שני אנשים. לכן, בזמן שבן אדם אחד חופר, אז השני קורא קריאת שמע. ורישא, כשכתוב שהוא פטור, מדובר בחד, שבן אדם אחד חופר את כל הקבר, לכן הוא פטור לגמרי מכל המצוות. אבל מכל מקום קשיא לרב, כי הברייתא אומרת שקודם כל צריך להניח תפילין, ואחר כך לקרוא קריאת שמע, תרצת הגמרא, רב חולק על הברייתא הזאת. אלא הוא סובר כי רבי יהושע בן קורחה סביר עלי. דאמר, הוא במשנה שלנו אומר, שאדם מקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך עול מצוות. התכוון רבי יהושע בן קורחה, שקודם כל אומרים שמע ישראל, שזה קבלת עול מלכות שמיים, ואחרי זה והיה אם שמוע תשמעו אין מצוותיי, שזה קבלת עול מצוות. אז אם כן, אותו דבר גם לקח רב לעניין קיום המצווה. קודם כל קריאת שמע, שזה קבלת עול מלכות שמיים, אחר כך הנחת תפילין, שזה עול מצוות. שואלת הגמרא, לא זה מה שאמר רבי יהושע בן קורחה? אמר דאמר רבי יהושע בן קורחה, זה להקדים קריאה לקריאה. קודם אתה קורא את הקריאה של שמע ישראל, שזה עול מלכות שמיים, אחרי זה והיה עם שומע, שזה קבלת עול מצוות. אבל קריאה לעשייה משמת לי? מה, שמענו שרבי יהושע בן קורחה אומר, קודם כל תקרא קריאת שמע, אחר כך תניח תפילין, זה לא שמענו דבר כזה? ושתו, בכלל קושיה אחרת. מי סבר לי כרבי יהושע בן קורחה? לא יכול להיות שרב סובר בכלל כמו רבי יהושע בן קורחה. ואמר רבי חייא בר אשי. אני רוצה לספר לכם מה היה, אני בתור תלמיד של רב. זימנין סגין, אבקאים נקמי דה רב. הרבה פעמים הייתי עומד לפני רב. מעניין. הוא מקדים ומאשי ידי, הוא היה נוטל ידיים לשחרית, הוא מברך ברכות התורה. לראות את רב מברך ברכות התורה, זה בוודאי היה דבר שהיה כדאי. ומתנלן פירקין, הוא היה מלמד אותנו את העניין שבו אנחנו עוסקים. ומנח תפילין, קודם כל היה מניח תפילין. ועד ארקרי, קריאת שמע. בכל אופן רואים מפה, קודם כל, שהוא היה לומד לפני שהוא בכלל קרא קריאת שמע. איך הוא לומד? הרי זה מצווה, לימוד תורה זה עול מצוות. וקריאת שמע זה עול מלכות שמיים. אז איך הוא קודם למד ואחר כך קרא קריאת שמע? חוץ מעצם הרעיון שאנחנו רואים שרב קודם כל הניח תפילין ואחר כך קרא קריאת שמע, שזה עוד עניין. וכי תימה בדולומת הזמן קריאת שמע, מה תגיד שמע? רב היה מקדים ולומד לפני שהגיע הזמן קריאת שמע. אז אחרי הוא עדיין לא קיבל עליו עול מלכות שמיים, והוא כבר התחיל לקיים עול מצוות, כי עדיין לא הגיע הזמן של עול מלכות שמיים. אם כן, מה היה סדתי דרב חייא בר אשי? מה רב חייא בר אשי בא לספר לנו פה? מה החידוש? כל החידוש פה זה שהוא למד תורה, אפילו שהוא יכל כבר לקרוא קריאת שמע, הוא קודם למד תורה ואחר כך קרא קריאת שמע, סימן שרב סובר שאפשר כן קודם להקדים עול מצוות, אחר כך עול מלכות שמיים. אז אם כן, לא יכול להיות שהוא סובר כמו רבי יהושע בן קורחה, שצריך קודם כל להקדים עול מלכות שמיים ואחר כך עול מצוות. תרץ את הגמרא. באמת, רב התחיל ללמוד לפני זמן קריאת שמע. אז מה החידוש בדברי רב חייא? להפוקי ממאן דאמר, למשנה אין צריך לברך. יש דעה שאומרת שאם אתה לומד משניות, אתה לא צריך לברך ברכת התורה. זה רק נתקן לתורה שבכתב. לחמישה חומשי תורה, נביאים, כתובים, אולי גם למדרש, אבל לא למשנה. כמה שמלן, דאף למשנה נמי צריך לברך. הנה, הוא למד פרקין, הוא למד פרק במשנה, ובכל זאת הוא אמר ברכות התורה. אבל מכל מקום קשיא לרב, אתה רואה שהוא קרא קריאת שמע לפני שהוא ניח תפילין. למה? הרי צריך קודם להניח תפילין, אחר כך לקרוא קריאת שמע. ותרץ את הגמרא, נכון, גם רב סובר שקודם מניחים תפילין אחר כך קוראים קריאת שמע. אז למה קודם הוא קרא קריאת שמע לפני שהוא ניח תפילין? שלוח אהוד אבית. באותו פעם בסיפור הזה השליח איחר, הוא איחר להביא את התפילין אחרי הזמן, לכן רב כבר קרא קריאת שמע, ורק אחר כך כשהוא, כיוון שכבר הגיע הזמן קריאת שמע, רב דבר ראשון קרא קריאת שמע. אחר כך כשהוא קיבל את התפילין אז הוא ניח תפילין והתפלל. עד כאן דף י"ד.